כפי שידוע, הרב גדי שלוין שיחיה, ידידי ורעי, ביקש ממני החודש לעסוק בענייני ירושלים ביום שני בערב, ואמרנו שאנחנו ירושלים בראי גדולי הדורות. דיברנו בשבוע שעבר על ריהל, רבי יהודה הלוי בעל הכוזרי, מה הוא הבין, מה הוא תפס בענייני ירושלים. ראינו את הדברים המיוחדים שהוא נתן עליהם את הדעת. והיום הייתי רוצה לנסות להתבונן ברמב"ם. מה ענייני ירושלים, איפה ענייני ירושלים תופסים מקום אצל הרמב"ם? ואנחנו נתבונן קצת בתולדות חייו של הרמב"ם, כמו שעשינו בשבוע שעבר ביחס לריהל, לרבי יהודה הלוי, נעשה היום ביחס לרמב"ם. יש פה עדויות מעניינות של הרמב״ם על היחס שלו לירושלים וכולי, וקצת ניגע בכמה פרטים, כמה עניינים שקשורים להסתכלותו של הרמב״ם בסוגיה הזאת של ירושלים. ההבדל הגדול בין שבוע שעבר לשבוע, שבינתיים היה את הסיור המקסים הזה ביום חמישי, ומישהו היה פה?
כן,
אני אומר, עוד מימד של חיבור, עוד מימד של התבוננות במיוחדות של המקום שאנחנו זוכים לשבת בו, זוכים ללמוד בו ולעסוק בו ולהיות שייכים אליו, וזה בהחלט דבר נפלא מאוד. אז כמה מילים על הרמב״ם. הרמב״ם נולד לאביו רבי מימון ורבי יוסף הדיין בקורטובה, אשר עיר שקיימת עד היום, אשר בספרד המוסלמית. ספרד עברה הרבה פעמים בין המוסלמים לבין הנוצרים. יש פה דיון מתי הוא נולד. אנחנו יודעים באיזה יום הוא נפטר. הרמב״ם נפטר בכף בטבת. כף בטבת זה היורצייט של הרמב״ם, אבל לא יודעים בדיוק באיזה שנה הוא נולד. משפחתו, אשר התייחסה אל בני גלות ירושלים אשר בספרד, העמידה דורות של רבנים ודיינים. המשפחה נקראת בשם משפחת בר עובדיה, בערבית אבן עבד אללה, על שם אבי המשפחה הראשון הנזכר ברשימות היחס של הרמב"ם, רבי עובדיה דיין קורטובה. רבי מימון, אבי הרמב"ם, היה מתלמידי רבי יוסף הלוי אבן מיגש, הרי מיגש, אנחנו שלומדים בבא בתרא אז עוסקים בחידושים שלו, תלמיד עריף. השפעת תורתם של שני חכמי ישראל אלה על הרמב"ם הייתה כל גדולה, שכינם רבותיי, למרות שלא למד אצלם בגופו. הרמב״ם כותב על הרי מיגש שהבנתו בתלמוד הייתה מביעיתה בעין, כאילו הוא היה כל כך מבין בתלמוד שזה היה משהו לא פשוט.
כשכתוב משפחתו התייחסה אל בני גלות ירושלים של מצפת, זה כאילו מיוחסת? מה הכוונה התייחסה?
כן, הם קשורים לבני גלות ירושלים אשר בספרד, זאת אומרת שהם שייכים לשם, זה המקום שבו הם גדלו ובו הם היו. בגיל הבחרות כתב הרמב״ם בלישנה דרבונו, עברית מתובלת בארמית, שלושה חיבורים תלמודיים. כל זה כמובן לא הגיע אלינו. פירוש הלכות קשות שבכל התלמוד, על רוב מסכתות הבבלי, הלכות ירושלמי כדוגמת הלכות עריף לבבלי, קונטרסי השגות על עריף וסוגיות בודדות בש"ס. חיבורים אלו לא הספיק להגיע או להוציא לאור העולם, ורובם עבדו. מגיל צעיר עסק הרמב״ם במדעים ובפילוסופיה, והתחבר לגדולי המדע בארצות מגוריו. ספר הקצרת, ספר סמי המוות, כל זה מופיע. יש היום ארבעה כרכים של כתבי הרפואה של הרמב״ם, כל זה מופיע שם. לתקופת נעוריו מיוחס חיבורו מילות ההיגיון, שזה הספר הראשון שהרמב״ם כתב שהגיע לידינו, קיים היום, נמצא גם בספרייה של הישיבה, בערבית הוא כתב את זה, זה תורגם, הכולל את מונחי הלוגיקה והפילוסופיה, מילות ההיגיון. במשך ימי חייו חיבר כ10 חיבורים ברפואה, כולם בערבית, פרקי משה ברפואה, פירוש לפרקי אבוקרט, זה גם כן איזה רופא קדום, והשאר וכנראה גם חיבר וכו' וכו'. לא יאוחר משנת ד' אלפין ת' ת' קוף ח', עקרו רבי מימון ומשפחתו, שכללה מלבד הרמב״ם גם את אחיו הצעיר רבי דוד, ולפחות שתי אחיות מספרד המוסלמית למרוקו, מחמת רדיפות דת נגד היהודים. הם התגוררו בעיר פס, עם התגברות גזרות השמד בערי המערב, ברחו דרך הים לארץ ישראל, הם ירדו אל החוף באקו ושעו בחודשים אחדים. בראשית שנת דלת אלפים תף תף קוף חבד, ביקרו בירושלים ובחברון. ופה יש עדות מדהימה, תהפכו לרגע את הדף, תראו בדלת את השורה המודגשת, ונכנסתי לבית הגדול והקדוש והתפללתי בו, זאת אומרת הרמב״ם עלה על הר הבית, כן? ביום חמישי שישה ימים לירח מר... מה?
באחרונים הוא עלה לבית
בכנסת. אז מה שאני עשיתי לפני שציטטתי את זה, עניין אותי לדעת האם המסגדים כבר היו בנויים על הר הבית, ומסתבר שכן. זה אחרי זה הרמב״ם עלה. ותראו, זה השבוע. ביום חמישי שישה ימים לירח מר חשוון, ובאחד בשבת תשעה בחודש, יצאתי מירושלים לחברון לנשק קברי אבותיי במערה, ואותו יום עמדתי במערה והתפללתי שבח לקל על הכל. ושני הימים האלו, שהם שישי ותשיעי במר חשוון, נדרתי שיהיה לי כמו יום טוב ותפילה ושמחה בהשם ואכילה ושתייה. אלוקים יעזרני על הכל ויקיים לי ויקים לי נדרי להשם השלם. פלא פלאים, אני אומר, זה עדות... זאת מאוד קדומה על העניין הזה, נגיע לזה בהמשך. הרמב״ם קבע את מקום מגוריו בקהיר העתיקה, מרחק שני תחומי שבת מהבירה קהיר, מקום מושבו של מלך מצרים. בקהיר נשתמרה הגניזה, ושם נשתמרו כתבים בכתב ידו של הרמב״ם. יש לנו עד היום צילומים של כתב ידו של הרמב״ם, אפשר לראות בהלכות מסוימות התיקונים שהרמב״ם הכניס. כל הדברים הללו מצויים. יש אתר הגניזה באינטרנט, משהו מיוחד, מיוחד במינו. במצרים נסע הרמב״ם לישי ביתו של רבי מישאל הלוי. ביות הרמב״ם בן 23 שנים, החל בחיבור ספרו התלמודי המפורסם הראשון, פירוש המשנה, שאת עיקר חיבורו חיבר במשך שנות נידודיו, וסיימו במצרים. זאת אומרת, בגיל 23 הוא כותב את הפירוש שלו למשנה, הפירוש כתוב בערבית, הרב קפח תרגם אותו לעברית, היום יש כבר עוד כל מיני תרגומים, ולפירוש הזה למשנה הוא הקדים שלוש הקדמות, פירוש כללי למשנה, זאת אומרת הקדמה כללית למשנה, הקדמה לפרקי אבות שנקראת שמונה פרקים, והקדמה לפרק חלק ששם מופיעים י' ג' עיקרי האמונה. אלה שלושת ההקדמות שהרמב״ם כתב במסגרת פירושו למשנה. אז מילות ההיגיון, פירוש המשנה, עוד קודם שסיים את פירוש המשנה, תכנן את חיבורו ההלכתי הגדול משנה תורה בעברית. את משנה תורה הרמב״ם כתב בעברית, את הפירוש למשנה ואת מילות ההיגיון ואת מורה הנבוכים, הרמב״ם כתב בערבית. את היד החזקה, מה?
מעניין למה, כאילו, למה
פרוש מיד? כי זה הלכה, הוא רצה כנראה, הוא הבין שזה מיועד לתלמידי חכמים. ולעומת זה, הפירוש למשנה והכל, זה משהו יותר עממי, וכך נראה. והחל בכתיבת ספר המצוות בערבית, כמבטיח וכתוכנית לו, רק שתהיו רגועים, כל מי שעושה פסיכומטרי ולומד ופה ושם, ביד החזקה יש 1,000 פרקים. הרמב״ם המתוכנת והמסודר הזה, היד החזקה, כל ההלכות, משנה תורה וכו' וכו', 1,000 פרקים.
בדיוק.
שאף אחד לא יגיד לי שזה במקרה. כי מי שיגיד לי, אני לא מאמין לו, ואני לא חושב שהוא חושב שזה במקרה. זה לא יכול להיות במקרה. ולחשוב על איזה תוכנית כזאת, ועל עניין כזה, כל התורה, להכניס אותה ב1,000 פרקים, משתום היום היו מקינים מכוני מחקר ובונים תוכנות ועושים זה, משלמים מלגות לעשרות אברכים. עשה את זה יהודי אחד, הרמב״ם. עכשיו, מה המשמעות של זה? וחלפו, אני אומר, 900 שנה, יושבים פה באיזה ערב בישיבת הכותל, כמה יהודים, ולחשוב כמה עוסקים בתורה שלו, כמה חיבורים יש על הרמב״ם, וכמה תרגומים, וכמה פירושים, וכמה עניינים, זה לא נתפס בשכל אנוש. לא נתפס בשכל אנוש הדבר הזה. שוב, מה זה כוח של תורה ומה זה כוח של אדם, שממש משהו בלתי נתפס. עכשיו תחשבו, לא היו לו מלגות. מה הוא כותב פה? במשך התקופה הזאת הייתה פרנסתו מעסק משותף שהיה לו עם רב דוד אחיו, אשר עם היותו איש יודע ספר היה התורח העיקרי בפרנסת המשפחה, ואפשר לרמב״ם להתמסר לכתיבה. בשלב מסוים מירה אסון, רבי דוד טבע בים בנוסו לרגלי מסחרו.
ים הודו?
מה?
בים הודו?
כן, כן. אחד האוקיינוסים כנראה. המאורע השפיע על הרמב״ם קשות, וכשנה שלמה שכב חולה. בשילהי הוסיף הרמב״ם לחיבורו שהיה כבר גמור בכתיבה הראשונה את החלק האחרון של הלכות קידוש החודש. העתקת החיבור כולו ושכלולו, בקיצור, מתי זה יסתיים, טיוטות וכו'. שמו של הרמב״ם כגדור הדור הולך ומתפרסם, מצפון ומתימן, ממזרח ומערב, וריצו אליו שאלות, הלכה, אמונה, הנהגה וכו'. לרמב״ם היה בן אחד, הוא קרא לו רבי אברהם, והוא כותב שהוא מתפלל ששמו יושפע ממי ששמו קרוי עליו, זאת אומרת שאברהם אבינו, זה יהיה הדמות של העניין. אז כנראה שהייתה לרמב״ם בת שנפטרה בעודה קטנה, החל הרמב״ם בחיבור ספרו המחשבתי מורה נבוכים, אשר קדמו לו שני ניסיונות לחבר ספרים בענייני מחשבה עמוקים שלא באו לתכליתם. ספר הנבואה, וזה למעשה הוא כותב בהקדמת המשנה, שיש לו כבר כ-90 או 100 דפים בספר הנבואה, ושני תירוצים אנחנו רגילים, כך שמענו מרבותינו, הרב הדרי אמר את זה כמה וכמה פעמים, או שהכוונה היא יש כמות נכבדה של פרקי נבואה בתוך מורה נבוכים, אז יכול להיות שהוא בסוף הכניס את זה לשם, וגם בהלכות יסודי התורה ביד החזקה, פרקים ד' ד' ו' וכו' עוסקים בענייני נבואה. אז יכול להיות שהרמב״ם חילק את זה בצורה שונה מהתוכנית המקורית שהייתה לו. המורה היה גמור, המורה זה ספר האחרון שהרמב״ם כתב בגיל 56, וזה הספר האחרון שהוא כתב. משנתפשטה תפוצת משנה תורה גם לארצות אירופה, ובראשונה נוצר קשר מכתבים בין הרמב״ם לחכמי פרובנס. פרובנס זה דרום גרמניה, צרפת, זה אשכנז, אשר הביא בין השאר לתרגום המורה לעברית על ידי רבי שלמה אבן תיבון בחיי הרמב״ם. במצרים גדל פרסומו של הרמב״ם בין הגויים כרופא מומחה. למורת רוחו התחילו להטיל עליו תפקידים רפואיים רשמיים, עד שנתמנה לרופא האישי של מלך מצרים. למרות מועסו בשררה זו, אשר השקה את זמנו ואת כוחותיו, עשה את מלאכתו באמונה, ואף המשיך להגיש עזרה רפואית להמון היהודים וגויים. לפי המסורת המקובלת, נפטר הרמב״ם בחף בטבת, והוא בא לקבורה בטבריה. מניח שאין פה מישהו שלא היה בקבר הרמב״ם בטבריה, מלבד הכהנים, אנחנו לא רוצים את זה. מה? לא, כשעשינו את טבריה, זה מבנה ענק. מה עשינו שם בקיץ האחרון? אני חושב שחטפנו שם איזה מניין למיירי ו-12 בלילה במסגרת הסיורים בצפון. אז יש שם איזה, פעם זה היה משהו קטן, אבל עכשיו יש שם איזה מבנה שנמצא באמצע בנייה, וממש ציון ענק, קבר הרמב״ם, במרכז טבריה. זה ככה משהו מאוד, זה המקובל. עכשיו, מה אומר לנו הרמב״ם ביחס לירושלים? יש פה דברים מיוחדים מאוד ברמב״ם. אם בשבוע שעבר בריהל אמרנו שאין לנו כמעט, אנחנו יכולים להסתכל בכוזרי ובשירים שלו, זה מה שיש לנו, אין לנו עוד חומרים. כמובן שברמב״ם זה משהו אחר לגמרי, והפצצה הראשונה שבה הרמב״ם חולק על כל הראשונים הרי היא לפנינו. אומר הרמב״ם על המשנה בראש השנה, יש פה ביטוי מיוחד, יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת. זה ביטוי שלא מופיע ביחס לשום דבר אחר. אין באף מקום יום טוב של פסח שחל להיות בשבת או משהו כזה, וזה בעזרת השם. קדוש ברוך הוא ייתן חיים וכוח, יגיע שנה של ראש השנה בשבת, אז נוכל לחזור על מה ששמענו מרבותינו בדברים האלה. אז יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת, במקדש היו תוקעים, אבל לא במדינה. אומר הרמב"ם, מכיוון שחל להיות בשבת עד ימינו שלנו, לא תוקעים בראש השנה בשבת. מסביר הרמב״ם בפירוש המשנה, ושמתי את זה במסגרת כי זה אולי הדבר הכי משמעותי, כבר ביארנו לך כמה פעמים, כי מקדש נקראת ירושלים כולה, ומדינה שאר ארץ ישראל. הרמב״ם חולק על כל הראשונים, ולעניות דעתו, כשאנחנו מדברים על מקדש, במקדש היו תוקעים, הכוונה היא לכל ירושלים. לא דווקא במקדש, כל מה ש... נכלל בתחום של ירושלים. עכשיו לא ניכנס לגמרא במגילה, סמוך ונראה, חומה וזה, אבל כשמדברים על במקדש היו תוקעים, יש פה מראה מקומות, מי שרוצה להתפלפל בעניין הזה. אומר הרמב״ם בהלכות שופר, זה בפירוש למשנה, אומר הרמב״ם בהלכות שופר כך, פרק ב' הלכה ח', כשגזרו שלא לתקוע בשבת, לא גזרו אלא במקום שאין בו בית דין, אבל בזמן שהיה המקדש קיים, והיה בית דין הגדול בירושלים, היו הכל תוקעים בירושלים בשבת, כל זמן שבית דין יושבים, ולא אנשי ירושלים בלבד, אלא כל עיר שהייתה בתוך תחום ירושלים, והייתה רואה ירושלים, לא שתהיה בתוך הנחל, והייתה שומעת כל תקיעת ירושלים, לא שתהיה בראש ההר, והייתה יכולה לבוא בירושלים, לא שיהיה נער מפסיק ביניהם. אנשי אותה העיר היו תוקים בשבת כירושלים, אבל בשאר הרי ישראל לא היו תוקים. אומר הרייבה, אמר אברהם, היפוכין, אני מדלג על הציטוט, אמר אברהם, א', כן, בשורה החמישית, הרביעית, אמר אברהם, היפוכים שהפך זה המחבר את העניינים ולא הביא אותם כסדר התלמוד, הם גרמו לו לשנות הדברים ממה שהם, והיה לו אמר בכאן, אסרו בתחילה לתקוע בעיר אפילו בירושלים, אבל במקדש היו תוקים, מי שחרב בית המקדש, ואף על פי שאין צריך להזכיר גלל, וגם בזה טעה, כי בזמן בית המקדש, שימו לב, זה המחלוקת של הרמב״ם עם כל הראשונים, וזה מה שמציין פה הרייבה, כי בזמן בית המקדש לא היו תוקים אלא במקדש. במקדש, כי זה מה שכתוב במשנה, במקדש היו תוקים. הרמב״ם אומר לא, המקדש זה, אומר הרייבה, הוא טעה, לא יכול להיות הדבר הזה. בא לערוך לנר, שיש לנו יחס מיוחד אליו, הוא היה רב באירופה, רבי יעקב אפלינגר, והקהילה שלו, האנשים שלו, הם אלה ששלחו כסף בתי מחסה לעניים בירושלים. זה היה אחד הגלגולים הקודמים של הישיבה. כשאני באתי לישיבה, שם היינו, וזה מכסף שאספו בקהילה שלו, והוא כתב בצוואה שלו, שהוא גם דאג לזה, שיביאו לו חול מירושלים, והוא ביקש שישימו על העיניים שלו, לאחר פטירתו, בקבורתו, אפר של ירושלים. זאת אומרת, היה לו יחס מיוחד מאוד לירושלים. אז הוא, יש לו ספר ערוך לנר, כשלומדים מסכת סוכה, לא זזים בלי הספר הזה, והוא כותב כך, בירושלים שאפיק הגבולים, הרמב״ם חולק על רש"י, וסביר עלי דירושלים בכלל מקדשו, שכן כתב לעניין שופר בשבת, וראיתי בבאר היטב אור החיים, שהביא קושיה על זה בשם חכמי ארץ ישראל. ואם כן, מה יפריך ביומה? פתח במקדש וסיים בירושלים. הרי לפי הרמב״ם... מה?
שם זה אותו דבר.
כן, בדיוק. לפי הרמב״ם זה אותו דבר. אז מה? יש לנו מקומות שמתחילים במקדש ואומרים בירושלים. מה יש לדבר? ירושלים במקדש אצל הרמב״ם זה אותו דבר. זאת אומרת, סתם לחשוב על זה. הרמב״ם נתן לכל ירושלים את הדינים של המקדש. ומה זה אומר? אנחנו התייחס לירושלים. אנחנו כאילו מסתובבים בירושלים. פה מחזיקים פיטה, פה פיצה, פה עושים את זה, פה זה. הרמב״ם אומר, חבר'ה, זה מקדש. במקדש בטח לא היינו מעלים בדעתנו לעשות דברים כאלה. והרמב״ם אומר הכל. אז מה שייך לומר, פתח במקדש וסיים בירושלים. אני בדע הרמב״ם, זה אותו דבר. מה יש לעשות פה? לפי הרמב״ם שפיר היה ירושלים בכלל המקדש, ולעניות דעתי אין זה קושיה, דשפיר יש לומר בכלל מקדש גם ירושלים, אבל איך ידעתני בית המקדש ודאי אין ירושלים בכלל, ואין עיר בכלל בית. כשאנחנו מדברים על בית מקדש, זה לא יכול לכלול את העיר, כי זה בית וזה עיר, זה לא יכול להיות ביחד. ובמתניתין דאבות קטני עשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש, לכן שפיר פריך פתח במקדש וסיים בירושלים. והנה, אב דה בהלכות שופר כתב הרמב״ם, בפירוש דה מעדיקתני יום טוב של ראש השנה, שחל להיות בשבת במקדש היו תוקים, דה בכל ירושלים היו תוקים. הרי הוא לא יכול להתעלם מפירוש המשנה לרמב״ם, הבאנו אותו מפורש. לא ראיתי אחה לעניין לולב שכתב כן. ולולב אנחנו לא מוצאים את הדבר הזה. רק בשופר. הקנקת לשון המשנה הסלם במקדש נוטל כל שבעה, ולא כתב בירושלים. ולכאורה, היה אפשר לומר את זה בלולב, גם הרמב"ם מודה לרש"י, דין ירושלים בכלל, כיוון דכתיב לפני השם, כתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי צדה, כפות מרים וענף וצבות וערבי נחל, ושמחתם לפני השם אלוקיכם. לפני זה במקדש. ובסבכים מהעתין, אפילו במה זה לא מקרה לפני השם, רק מקדש, יקרה כל שכדי מהעתין לירושלים, שוב ראיתי. בפירוש המשניות שכתב גם לעניין לולב ובכלל מקדש אבה, גם ירושלים. וצריך לומר, מה שלא כתב כן בחיבורו, זאת אומרת, ביחס לשופר, מה שכתב הרמב״ם בפירוש המשנה, זה למה שהוא כתב ביד החזקה. ביחס ללולב, מה שהוא כתב בפירוש המשנה, לא זהה למה שהוא לא כתב ביד החזקה. שהוא לא כתב שלולב ניטל בירושלים. מפני ששמח, מה שכתב כן בלכות שופר. ומדיקר אלה לפני השם אין חושייה. דאף דבמה לא מקרה לפני השם, מכל מקום ירושלים על כוח הקרי כן, דאגבי מעשר שניקטים, ואכלתה לפני השם אלוקיך מעשר בגנך, אף שנאכל בירושלים ולא במקדש. אז כל ירושלים נקראת לפני השם. ועוד, ואני עצמי ראיתי בירושלמי כאן, ובמסרת ראש שנה שכתב בפירוש דקרה, ושמחתם לפני השם אלוקיכם, קיים ירושלים גם כן, והמפרש המביא כאן מראיה, מקרא במעשר שני. ואין מה שכתבתי, הביא ראיה לשיטת רש"י, לשיטת הרמב"ם, אין אלו תוספות. בקיצור, יש פה עסק, מה נעשה אחרי שהירושלמי כאמר בפירוש, בפירוש כהרמב"ם, ומזה לכאורה קשה מאוד על רש"י. זאת אומרת, אנחנו רואים שהכלל הזה הלך וננקט להלכה, והתבוננו בו וראו בו, ועשו את העניין הזה בצורה כזאת. עכשיו, זה במה שמופיע, פשוט הלכנו לפי הסדר. הסדר הוא לפי מה שראינו, הספר הראשון שהרמב"ם חיבר זה הפירוש למשנה, הם אלה הבאנו התייחסות מיוחדת לירושלים בפירוש המשנה. מה קורה ביד החזקה? שתי דוגמאות. דוגמה אחת, היא על, על ענייני נדל"ן. זו סוגיה מאוד אקטואלית השבוע, להבדיל. אם הרב סיבוני שליטה רוצה להיבחר כראש עיריית אשדוד, הוא חייב לגור באשדוד. ואם אחד רוצה להיות ראש עיריית ירושלים, פעם דרך אגב זה גם היה בדיינים. זאת אומרת, דיין שהולך להתמנות לבית הדין בצפת, הוא צריך לגור בצפת, הוא לא יכול להיות במקום אחר. והיום פסלו, כאילו יש עם זה סיפורים ועניינים. מה כותב הרמב״ם בזה? ובית יהיה לו מוכן במקדש, והיא הנקראת לשכת כהן גדול. וכבודו ותפארתו שיושב במקדש כל היום, ולא יצא לה לביתו בלבד בלילה, או שעה או שתיים ביום. ויהיה ביתו בירושלים ואינו זז משם. הכהן הגדול חייב לגור בירושלים. הוא לא יכול לבוא פה למשמרות ולנסוע לגור במודיעין. זה לא עובד. הכהן הגדול חייב לגור בירושלים. זאת הקדושה, זה המקום, זה העניין. אז אפשר לראות בהוראה הטכנית הזאת מה הבין הרמב״ם ומן המקדש לא ייצא. זאת אומרת שהרמב״ם מבין שהמגורים בירושלים יש להם משמעות מיוחדת, והכהן הגדול חוץ מהעבודה שלו, חוץ מכל הדינים שיש לו, זה לא כתוב בתורה בשום מקום, אומר הרמב"ם, הכהן הגדול חייב לגור בירושלים ואינו זז משם. אז כל התנועה שלו יכולה להיות עכשיו איפה בירושלים, ירושלים שבין החומות. הרבה פעמים, לא יודע, לפני שקניתי דירה ברובע, שאלתי את השאלה הזאת, זאת אומרת, מהרה יבנה המקדש, אז מה, יפנו אותנו מפה? אני לא, לא אומר את זה בצחוק, אני אומר באמת, מה יהיה ברובע? ייתנו לי שירת הקודל להישאר פה, יבואו ויגידו, רגע, פה צריך להיות, יש 24 משמרות כהונה, צריך להעלין אותם פה, לא כל הכהנים גרים בירושלים, הם צריכים להיות עם המשפחות שלהם, עם זה, מה באמת יהיה פה? יש סיפור, זה סיפר לי הרב מנהר בעצמו, הרב מנהר היה יהודי מיוחד מיוחד במינו, שהיה ברובע במלחמת השחרור, והלך לשבי הירדני עם הלוחמים במשך 9 חודשים. הם היו בשבי הליגיון בירדן, אשתו ובנותיו יצאו באותו יום שישי לכיוון קטמון משער ציון, והוא נלקח בשבי לעבר הירדן, והוא, הרמדה, מזמין אותו בימי ירושלים, בתור אחד הלוחמים. הוא אמר לי, תשמע, אני שלחתי מכתב לראש העיר, אתה לא תאמין על מה. זו לא הייתה תקופת בחירות. אני אומר לו, נו, אז הרבי, פשוט ליוויתי אותו לרב שטיינר, זה חתן שלו, לבית של זה, אמרתי, נו, מה הרב שלח מכתב? אמרתי, תשמעו, מראי בני המקדש, כולם צריכים לעלות חלוצי נעליים. ביקשתי שבאזור שער האשפות יעשו 3 מיליון תאים, לדעתי יבואו 3 מיליון אנשים, יעלו לרגל, צריך לעשות 3 מיליון תאים לנעליים, כי אדם הרי יבוא מראש פינה, מחיפה, מפתח תקווה, מאשדוד, מגן יבנה, מבאר שבע, מקריית אונו, מגבעת שמואל, הוא יבוא לעלות לרגל. עכשיו הוא לא יכול ללכת יחף, הוא צריך ללכת עם נעליים. הוא יבוא לפה, אסור לעלות להר הבית עם נעליים. אז מה הוא יעשה איתם? אז הוא אומר, ביקשתי שמשקמים את האזור של זה, יעשו תאים כאלה לנעליים, שכבר יתכננו את זה, כי אם הרי יבנה המקדש, וצריך לדעת מה בדיוק עושים. זה מה שסיפר לי, איזו הרגשה של יהודי, במה הוא חי.
הוא ביקש ברצינות, לא על הרי של איזה משל, הוא ביקש באמת.
הוא ביקש באמת, תשמע, זה יהודי שרצו לתת לו יקיר ירושלים, ומכיוון שהטקס התקיים בתיאטרון, אז הוא אמר, אני בחיים שלו נכנסתי לתיאטרות וקרקסאות. איך אתם רוצים שאיימו? הוא ויתר על יקיר ירושלים. הוא היה יהודי עם עקרונות. כשהרב אדרי קיבל יקיר ירושלים, זה כבר היה במגדל דוד. אז לא הייתה לו בעיה לזה, והוא, שבריא הרב אדרי, כבר לא יהיה בריא, בריא בעולמות שלו, הוא ביקש את כל השמות של מקבלי הפרסים, על כל אחד הוא מצא פסוק, ועל כל אחד הוא מצא פסוק, והוא ברך בשם כולם, וניר ברקת התפעל, כי כתוב בנביא, ניר בירושלים וכו' וכו', הוא התחיל איתו, בקיצור עשה שם הרב אדרי, כדרכו בקודש. אז זה הדבר הראשון שכותב לנו הרמב"ם. עכשיו, מהרמינהר? הרמינהר בטח נפטר לפני 25 שנה. אז אנחנו דיברנו, זה בטח לפני 30 שנה. מתי הוא שלח את המכתב? הוא אמר לי, איזה 10? כאילו, ב-40 השנים האחרונות. אבל איזו תפיסה של המקדש, זה לא סתם. וזה הרמב״ם השני, הוא המפורסם ביותר בעניין הזה. הרמב״ם כותב כך, ובמה נתקדשה? בקדושה הראשונה שקידשה שלמה, שהוא קידש העזרה בירושלים לשעתה וקידש אותם לעתיד לבוא. לפיכך מקריבים הקורבנות כולם אף על פי שאין שם בית בנוי. וזה אנחנו יודעים מהרב קלישב והרב אלקלאי וכל מבשרי הציונות שרצו לחדש את הקרבת קורבן פסח בהר הבית, אף על פי שאין שם בית בנוי, ואוכלים קודשי קודשים בכל העזרה אף על פי שהיא חרבה, ואינה מוקפת במחיצה, ואוכלים קודשים קלים ומעשר שני בכל ירושלים, אף על פי שאין שם חומה, שקדושה הראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. ולמה אני אומר שבמקדש בירושלים, שקדושה ראשונה קדושתן לעתיד לבוא, ובקדושת ארץ ישראל עניין שביעית ומעשרות וכיוצא בהם לא קידשה לעתיד לבוא? מה קרה בירושלים? לפי שקדושת המקדש בירושלים מפני השכינה, ושכינה אינה בטלה. והרי הוא אומר, ושימותי את מקדשיכם, ואמרו חכמים, אף על פי ששוממים בקדושתם הם עומדים. זאת אומרת, כל הסוגיה של לעלות להר הבית, לא לעלות להר הבית, הכל זה פה. לפי שקדושת המקדש בירושלים מפני השכינה, ושכינה אינה בטלה. יש שם את אותה קדושה שהייתה בזמן שהמקדש עומד. ולכן ארץ ישראל וכו', זה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא. אבל זה קדושה של שכינה, וכמובן הרייבד צועק על זה חמאס. אמר אברהם, סברת עצמו היא זו, ולידעתי מאין לו, ובכמה מקומות במשנה אם אין מקדש ירכב. זאת אומרת, אז אין, אז בטלה הקדושה, הכל מותר. ובגמרא אמרו, דנפול מחיצות, אלמה למאן דאמר קדושה ראשונה, לא קידשה לעתיד לבוא, לא חילק בין מקדש בירושלים לשאר ארץ ישראל. ולא עוד אלא שאני אומר שאפילו רבי יוסי דאמר קדושה שנייה קידשה לעתיד לבוא, לא אמר אלא שאר ארץ ישראל, בירושלים והמקדש לא אמר. לפי שיודע עזרא שהמקדש בירושלים עתידים להשתנות ולהתקדש קידוש אחר עולמי בכבוד השם לעולם, כך נגלה מסוד השם ליראיו. לפיכך הנכנס אתה שם אין בו קרת.
זה ידע אלה סמכים האלה שואלים.
בדיוק. מחלוקת רמב"ם ורייבד, חושבים שזה מחלוקת הציונים והחרדים האלה והאלה אלה. אז בכלל כבר הרמב"ם והרייבד חלקו בזה, וזה, ונכנס לשם בזמן הזה, אין לו קורת, זה מה שאומר הרייבד.
אבל איך הרמב"ם אומר שהקדושה של ירושלים ושל הער לא בטלה, והוא עדיין עלה לשם? זאת אומרת, איך?
תכף, נגיע להיגיון, נראה. לאיפה הוא עלה? איך אתה יודע למה הוא עלה? אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים שהוא עלה. אז אלה שני הדברים שמופיעים ביד החזקה. במורה הנבוכים, גם פה יש דבר מעניין. אמרתי, אנחנו עושים טעימות, נגיעות, בכל מיני דברים, כדי להבין מה המשמעות שלנו פה, במקום הזה ובעניין הזה. כל היודע את המורה לא רק מן הדפוסים שבידינו, אינו יודע שהרמב"ם כתב ירושלים ולא ירושלים. זאת אומרת, בלי יוד. ישעיה ירמיה ולא ישעיהו ירמיהו, תהילים ולא תהילים. דמת יהודה בן שמואל למהדורת מורה הנבוכים, שתמיד הרמב"ם עכשיו בתנ"ך עצמו, ירושלים נזכרת 600 ומשהו פעמים, ויש באמת דיון, יש מקומות בודדים שזה כתוב בכתיב מלא עם יוד, ולא, אבל באמת זה כתוב חסר בדרך כלל, יש כמה מקומות שכתוב מלא, יש על זה כמה וכמה, הרמיימון כתב על זה מאמר פעם, יש על זה כמה וכמה דברים. מה כותב הרמב"ם במורה הנבוכים על ירושלים? תראו איזה התרגשות לקרוא את זה ולראות את זה. וידוע שעובדי עבודה זרה היו מכוונים לבנות היכליהם ולהעמיד צלמיהם במקום הגבוה שימצא שם, על הערים הרמים. ולזה בחר אברהם אבינו הר המוריה, ביותו הגבוה שבערים אשר שם. הוא פרסם שם ייחוד האלוה וייחד המערב. הרי אם אנחנו צריכים לחשוב לרגע, איך בית המקדש עמד? אנחנו הרי מתפללים כל יום בחלונות של ישיבת הכותל. בית המקדש עמד בצורה כזאת, למה הכותל המערבי נקרא מערבי? הרי הוא בצד מזרח. אם אנחנו מתאפסים לרגע, מסתכלים קדימה, שלא נתבלבל, אז שם צפון, ושם דרום, ושם מזרח, ומאחורינו מערב. כולם עומדים בדבר הזה. בעזרת השם תהיו בחנוכה בישיבה, מנורה בדרום, מדליקים את המנורה בצד ימין. וצפון, מזרח, מערב. אז למה הכותל נקרא מערבי? כי אם אתם היום כבר לא נוסעים שם, פעם היו נוסעים הרבה שם, כשמגיעים דרך רוקפלר ועולים, יש בית קברות ערבי גדול מאוד מול שער הרחמים. כן. למה? כי אליהו הנביא עתיד לגאול את ישראל, והוא כהן, ואם יהיו גויים קבורים שם, הוא לא יכול לבוא ולבשר את הגאולה. רק לא יודעים דבר אחד, שקברי גויים לא מתמים. אז אין בעיה עם העניין הזה. את הסברה הזאת לא למדו. אבל כל החלק הזה משאר הרחמים למטה, כשבאים מרוקפלר, אז הוא מלא בבית קברות ערבי וכו'. עכשיו, בית המקדש עמד בצורה כזאת. זאת אומרת, אם הדף של רועי זה הכותל המערבי, אז מפה היו נכנסים לבית המקדש, פה היה הקודש הקודשים, במערב.
קרוב לשירת הכותל.
קרוב לכותל המערבי, וקרוב מעל הכותל המערבי, אבל שכינה במערב. פה היה קודש הקודשים, פה היו נכנסים, אולם, מזבח, מנורה וכולי, קודש הקודשים פה. וממילא זה נקרא הכותל המערבי, כי לא מתייחסים אליו מפה, מתייחסים אליו מהצד השני, ולכן זה נקרא הכותל המערבי. אנחנו מתפללים אליו באופן שבו אנחנו מתפללים. אז בכל אופן, אומר הרמב"ן, שכינה במערב, וביארור רבותינו בגמרא יומא, שאברהם אבינו ייחד המערב, רצוני לומר בית קודש הקודשים, ששם זה היה. ובסיבת זה אצלי, שמפני שהיה הדעת מפורסם אז בעולם, עבודת השמש ושהוא האלוה, השמש זה היה הכוח הגדול ביותר, אין ספק שבני אדם היו כולם פונים למזרח. כי מה קורה במזרח? החמה עולה מן המזרח. בא אברהם אבינו ואמר, אני מעבר אחד וכל העולם מהעבר השני. אנחנו מקדשים את המערב. אז קודש הקודשים הוא במערב ולא במזרח בגלל זה. כן.
והכותל הדרומי עם
אותו דבר.
אותו כותל.
הוא נקרא דרומי כי הוא נמצא, הוא משוך לצד דרום. אבל זה אותו דבר, זה אותו קיר בדפני. כן, 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 ברור, ברור. אותו דבר. עד המנהרה, עד הבריכה החשמונאית במנהרות הכותל. הגודל של הכותל הוא 480 ומשהו מטר. לפנינו חשופים רק 92.
מה עומק?
אבל, מה?
גם העומק.
כן, אבל כל הכותל, מהזווית של הכותל הדרומי עד הסוף ומשהו, זה 400 ומשהו מטר.
גם אחרי הדרומי יש?
מה?
אחרי הדרומי זה ממשיך?
בדרומי זה מתחיל, בדרומי זה הזווית, זה מתחיל, ואז זה הולך עד כיוון שער האריות, עד הבריכה החשמונאית שיש בסוף מנהרות הכותל. כל המרחק הזה זה 400 ומשהו. מה זה? אז זה 480 ומשהו מטר כמדומני. עכשיו הרחבה שיש לנו בכותל זה 92 מטר, עכשיו עם המנהרה אפילו בפנים. אז הוא אומר, ומפני זה פנה אברהם אבינו למערב, רצוני לומר במקדש את שישים אחוריו לשמש. הלא תראה, בית ישראל, זה המשנה בסוכה, בית כופרם ושובם לדעות הקודמות הרעות מהם מעשו, אחוריהם אליך לשם ופניהם קדמה, והם משתחווים קדמה לשמש, ואבן זאת הפליאה. ואין ספק אצלי גם כן שהמקום אשר יחידו אברהם בנבואה, הידוע אצל משה רבינו ואצל רבים, שאברהם ציווה אותם שיהיה זה בית עבודה, כמו שבייר המתרגם ואמר, הוא פלח והתפלל, וצלי אברהם תמן בהתרה ההוא, ואמר קודם השם, החי יאון פלחין דריה, כל הדורות כולם. ואשר לא יתבהר בתורה ולא נזכר בפרט, אבל רמז עליו אומרו, אשר יבחר השם, יש בו אצלי שלוש חוכמות, האחת מהם שלו יחזיקו ארבע אומות וילחמו עליו מלחמה חזקה, כשידעו שזה המקום מן הארץ ותכלית התורה, הר הבית, והשנית, שלא יפסידו משהו בידם עתה וישחיתו בכל יכולתם, אנחנו באמת רואים, לא נגעו בכותל, עזבו אותו, והשלישית, והיא החזקה שבהם שלו, יבקש כל שבט, היותו בנחלתו ונמשול בו, כי זה משהו שייך לכלל ישראל, והנופל עליו מן המחלוקת והקטטה, כמו שנפל בבקשת הכהונה, ולזה באה מצווה שלא ייבנה בית הבחירה, אלא אחר הקמת מלך, עד שתהיה המצווה לאחד ותסתלק המחלוקת, כי יהיה מלך, מלך יסכימו עליו כולם, כמו שביארנו בספר שופטים. ויש.
אם כבר עסקת על הארץ, מה זה היה כיפת הזהב? כאילו, מה היה שם?
שם אבן השנייה, משם התחיל הכל, שם קודש הקודשים, בתוך הדבר הזה.
וכיפה הצופה?
זה
לא קשור, אבל שם נמצאת אבן השתייה?
שם נמצאת אבן השתייה, ממנה הושתת העולם, אבן השתייה שממנה הושתת העולם, שם היה המקום של הארון, שם היה קודש הקודשים, שם זה סלע. תראה, גם כשנכנסים זה מרגש מאוד, אני לא יודע אם הייתם ואיך הייתם ומה אתם מתבוננים בסיורים, אבל כשאתה מגיע לסוף מנהרות הכותל, אז אתה נפגש בסלע היסוד של הר הבית. אתה חושב לעצמך לרגע על פרשת השבוע, הסלע הזה שמע שהמלאך מן השמיים אומר לאברהם אבינו, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה. הוא עומד שם מאז הוא נמצא שם הסלע הזה, כי הורדוס שהוא התחיל לבנות את הכותל, הוא התחיל לבנות אותו על הסלע. אז יש איזה מקום שהסלע מתחיל, ושם מגיעים, רואים את האבן של הורדוס ורואים את הסלע. עכשיו, בחלקים אחרים של הכותל, הכותל הוא עוד מגיע למטה, זה התכסה בהמון שכבות. אז אתה אומר לעצמך, אני עומד פה, מול סלע, שמי יודע, אולי אברהם אבינו עליו טיפי, זאת אומרת, יכול להיות שהוא פיזית נגע בו. ואתה רואה את זה, ואתה אומר, הסלע הזה שמע, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה, כי אתה ידעתי, כי ירא אלוקים מה אתה, ולא חסכת את בנך את יחידך. ואתה עומד יד הסלע הזה. איפה יש דבר כזה? זה מביא לה הרעיון רק לחשוב על העניין הזה. זהו, אנחנו יושבים פה לא רחוקים כל כך מהעניינים הללו. זה מיוחד מאוד. מאוד מאוד מיוחד.
הרב אומר פה שזה היה הכי גבוה.
מה זה?
הרמב"ם אומר,
כן, אבל קודם כל בזה יכול להיות שהיו, קודם כל, דניאל, קודם כל היו פה רעידות אדמה. זאת אומרת, אי אפשר לדעת אז מה היה היחס בין, כי מצד שני כתוב ובין כתפיו שכן. זאת אומרת שזה לא, שזה הר, אבל זה לא הכי גבוה. כתוב, הגמרא אומרת שהם ישבו בניות והיו עוסקים בניו של עולם לחפש מקום לבית המקדש. היו פה בטח המון המון שינויים טופוגרפיים, המון, אין ספק. ולא יודע בדיוק, אפילו בשנות ה-20 של המאה הקודמת הייתה רעידת אדמה גדולה בירושלים. הרי על זה הנביא מתנבא, הרזיתים יבקע ויזוז וכו' וכו'. אז השאלה מה זה עשה, אבל הוא לא, הוא לא מאוד נמוך, כי תחשוב לרגע, תחשוב על הרבה פסוקים, אין לנו זמן, הרב גדי שלוי נתן לי חודש ימים, ארבעה שיעורים, אבל מה הפשט שאנחנו אומרים בתהילים, מי יעלה בהר השם ויקום במקום קודשו? תחשוב לרגע על עיר דוד שנמצאת למטה שם בכביש, ודוד המלך עולה למקום המקדש, מי יעלה בהר השם? כי פשוט הוא עולה, הוא צריך לעלות. ומי יקום במקום קודשו? הכל יסתדר בהתאם לדבר הזה. מה? מסתם, כל מה שאני אומר זה מהרב הדרי. כן, כן, ברור. כשאנו חוזרים מתשליך, הוא היה מדבר על זה הרבה. עולים בדרך מתשליך.
הרב, אם אני לא יודע, גם יש משנה שמדבר על זה שבני ירושלים, כשהיו יורדים גשמים, והיו הצפות בערב, הם היו עולים להר הבית, כי רק לשם לא הגיעו מים. וזה גם הוכחה שבאמת, היו בימים עברו שהר הבית היה גבוה.
נכון. אז ראינו את המשנה, ראינו את היד החזקה, ראינו את מורה הנבוכים, עכשיו בוא נתבונן ברמב"ם, באגרות. בליל אחד בשבת בארבעה ימים לירח אייר, נכנסתי לים, וביום שבת עשירי לאייר שנת 4920 ליצירה, עמד עלינו נחשול שבים לטווינו, והיה זהב גדול בים, ונדרתי עליי, ששני הימים האלה עצום בהם, ונוג בהם תענית ציבור שלם, אני ואנשי ביתי וכל הננבים עליי, והצווה על בניי לעשות כן עד סוף הדורות שיצאו מאותם. עכשיו לא ברור מה זה בניי, כי ראינו שהיה לו בן אחד. ויתנו צדקה כפי כוחם, ומנדרי שיהיה אני יושב לבדי בעשירי באייר, לא אראה אדם, אלא מתפלל וקורא כל היום ביני לבין עצמי. וכשם שלא מצאתי בים אותו יום אלא הקדוש ברוך הוא, כך לא אראה אדם ולא אשב עמו, אלא אם כן נאנסתי. וליל אחד בשבת שלושה ימים לערך סיוון, יצאתי מן הים בשלום, ובאנו לאקו, וניצלתי מן השמד, והגיענו לארץ ישראל, ויום זה נדרתי שיהיה יום ססון ושמחה ומשתה ומתנות לאביונים, אני וביתי עד סוף כל הדורות. וביום שלישי בשבת, ארבעה ימים לערך מר חשוון, שנת 26 ליצירה, יצאנו מאקו, לעלות לירושלים תחת סכנה, ונכנסתי לבית הגדול והקדוש והתפללתי בו. ביום חמישי אשור, זה בית כנסת, זה הר הבית, איך להבין את זה? ביום חמישי, שישה ימים לערך מר חשוון.
אם זה היה בית כנסת, מה הוא התרגש כל כך?
מה?
אם זה היה בית כנסת,
מה?
כי הוא אמר, עשיתי פה...
בגלל ירושלים.
נו, אז בגלל זה הוא התרגש.
לא, שאלה מה היה שם.
וקבע שיהיה שם יום טוב.
לא, אם זה היה על הר הבית, אז יכול להיות שכן.
לא, אם על הר הבית אני מבין למה הוא עשה יום טוב והכל.
לא, יכול להיות שהיה בית כנסת על הר הבית.
אבל אמרת שהיה שם מסגד.
המסגד היה, אבל יכול להיות שבפינה אחרת, גם הרב שער ישוב, הרב של חיפה, היה לו איזה רעיון הרבה שנים, לבנות איזה מקום תפילה יהודי בהר הבית, מקום שמותר להיכנס אליו. כי עשו המון מדידות בדור שלנו, הרב גורן זה גיסו, ועשה מדידות וטיפל, עסק שלם היה עם זה. ובאחד בשבת, אישה לחודש, יצאתי מירושלים לחברון, לנשק עברי אבותיי במערה. באותו יום עמדתי במערה והתפללתי, שבח לאל על הכל. זאת אומרת, הרמב"ם מתייחס לזה לקברי אבותיי, כאילו היה לי מייסי עם הסבא של רבי יצחוק, סיפרתי לו פעם. סבא של יצחק שלנו, הוא מתעסק בעצי חיים לספרי תורה.
במה?
עצי חיים לספרי תורה. העצים שמחזיקים בספר תורה אשכנזי. ופעם הזדמנתי אצלו, עסקתי בזה בנסיבות מסוימות, והוא שאל אותי איפה אני ביום הכיפורים. אז אמרתי לו, אני בישיבה. אז הוא אומר לי, אני נוסע להורים שלי. עכשיו, מסתכל על יהודי, יהודי בן 70, 75, בן כמה סבא? היום.
75.
כמה? 75
עכשיו.
אז נניח, זה היה לפני... מה, יהודים את 75 יש לו הורים? ככה זכו לכזאת אריכות ימים. אז אני אומר לו, אני בטיפשותי לא הבנתי, אני זה יהודי, ירושלמי, מפולפל ומתוחכם, אני סתם... אז אני אומר לו, איפה ההורים שלך גרים? אז הוא אומר לי, בחברון. אז אני אומר, מה, מתנחלים בגיל כזה מבוגר? לא נראה לי הדבר הזה. אני אומר, ביני לבין עצמי, לא? כבר הבנתי שנפלתי פה. יש גבול גם כמה אני יכול להתבזות, אני לפחות צריך לשחק אותה כאילו שזה. הוא אומר לי, תשמע, זה גם ההורים שלך, אתה יכול לבוא. ואז הבנתי איזו הרגשה של יהודי. אני אומר, יהודי מרגיש שהוא, כי יום כיפור בונים שם המון אוהלים של הכנסת אורחים, סעודה מפסקת, ליטול משהו אחרי עצום, זה לא, זה יום של תפילה, מה עושים ביום כיפור? אדם קם מהבוקר עד הלילה, מתפלל. אז בצורה טבעית, הוא אומר לי, אני נוסע להורים שלי. והוא אומר לפורים שלך גרים, הוא אומר לי, חבוד. כל זה, ובסוף ירד לי, בסוף, שמו, יש אנשים שבסוף הם מבינים. אז אני גם כן, בסוף הבנתי למה הוא מתכוון ומה הוא אומר בתוך כל העניין הזה. אז הרמב״ם כותב, מה זאת אומרת? לנשי קברי אבותיי במערה, נסענו לקברי אבות. כך הרי אני, אז הוא מבקש, כשם שזכיתי להתפלל בה בחורבנה, כך הרי אני בכל ישראל בנחמתה מהירה, אמן. בליל 50 מיום שלישי, ראה השם בעוני, ובאחי בשלום, ועשיתי זה היום צדקה ותענית. עד כאן זה איגרת אחת. איגרת נוספת, שהוא כותב, פה הוא כותב שהלכו בבית השם. לא פשוט בכלל, ואני בכל זאת אני קובל לא על חכם ולא על תלמיד ולא על רע או מיהודה, וראוי לקבול עליך יותר מכולם, שאני והוא ואבא מארי, ואתה, ארבעתנו, הלכנו בבית השם ברגש, ולא שאלת ולא דרשת. ומן הדין היה שלא השמחה על כתב זה שהגיעת בעבור ההרשאה. אבל אהבתי ארוחה ושמורה, ולכתנו יחד במדברים וביערות אחרי השם, לא אנשה, לא אשכח. ולא אחשוב לך עבוד בפשע על כל הפשעים תכסי אהבה, והאל יודע כמה צר לי וקשה בעיניי דוחק הזמן שאמרת. וכל אותו העניין היטב חרה לי עד מוות, כנראה משהו שמדובר עליו קודם, ואילו היית כאן אצלי, הייתי עושה עםך קרוי ואכבד ואענה אותך כפי כוחי. זאת אומרת, אם אנחנו מסכמים, יש לנו פה, בשבוע שעבר דיברנו על כל מיני נקודות רוחניות, פה אנחנו מדברים מאוד מאוד על פרקטיקה. אז התחלנו קצת בכמה נקודות, כמה דברים על החיים של הרמב"ם, שנדע מה המשמעות שלהם. הבאנו את החידוש הכי גדול שלו שכולם מכירים. לדעת הרמב"ם, ירושלים נקראת מקדש, כל ירושלים, וראינו שהוא מביא את זה גם בפירוש המשנה וגם ביד החזקה. ביחס ללולב הוא מביא את זה בפירוש למשנה, לא מביא את זה ביד החזקה. ראינו את ההערה של הארוך לנר ביחס לעניין הזה. אחרי זה עסקנו בשתי הלכות ירושלמיות מתוך היד החזקה, הלכות כלי המקדש והלכות בית הבחירה. יש לכם פה מראה מקומות של עיסוק נרחב מאוד בשני הדברים המאוד מאוד יסודיים האלה. במורה נבוכים ראינו הערה טכנית, איך הרמב״ם כותב את השם של ירושלים, עם יוד, בלי יוד, וגם הרמב״ם הכניס אותנו לכל העניין של אברהם אבינו, מה בדיוק הוא עשה, ולמה זה מערה וכולי, ושיא השיאים שהרמב״ם מספר על עצמו, אני באתי עם אבא שלי ועוד זה ועוד זה, ועלינו על הר הבית, היינו באיזשהו, אז אם הרייבד היה כותב את זה, זה היה בסדר גמור, אבל הרמב״ם שכותב לפי שקדושת המקדש בירושלים מפני השכינה, ושכינה אינה בטלה, זאת אומרת, אף על פי ששוממים בקדושתם הם עומדים, אז כנראה שנכנסים למקומות שמותר להיכנס, לא, אנחנו לא חושבים ברמב״ם חס ושלום גדול ישראל, מי אנחנו בכלל שנדבר על הדבר הזה, אז כנראה ש, אבל מה זה לבית הגדול והקדוש, נכנסתי לבית, אולי למקום של הבית הגדול והקדוש, טוב, פה כבר, מה שלא כתוב, אפשר להתפלפל ואפשר לומר, אבל נגענו במשהו איזה רוממות הרגיש הרמב״ם ביחס שלו לירושלים, וכמו שאמרנו, גם בעקבות הסיום ביום חמישי, מה אנחנו מרגישים בזה? מה?
הכהנים.
מה עם הכהנים? הכהנים מלווים בני צדוק אשר שמעו את משמרתי. אנחנו מפרגנים לכהנים. תראה, אתה רוצה כל פעם לעלות ראשון לתורה וגם לטיולים וגם... תשלם על זה משהו, מה? של כבוד צריך לעבוד. זה לא... לא הולך ככה.
מה יהיה אז עם ישיבת הכותל?
מה זה? אז אני באמת לא יודע מה יהיה ברובע, מה יהיה בכותל, מה יהיה... איזה מנגנונים יצטרכו.
יבואו מסעדות על זה?
תחשבו, מה?
יבואו עוד מסעדות? מה עושים המסעדות?
לא, המסעדות יעשו כוחים לבהמות. כי אתה רוצה לקנות כבש. אז יש הצעה. אז יכול להיות שישלחו בזה תמונה, 1,500 שקל, זה 2,300, זה... עכשיו, פרש צריך להביא פר, וצריך להביא זה, חביבי זה, אתה צריך להכין פה איזה 10,000 שקל, וכל מיני...
יהיה לך עוד את ההנחה של ה...
אז אנחנו... אני לא יודע אם יתנו לנו ליפה, אני אומר, באמת, לא יודע מה יעשו עכשיו. כל המערכות, מסתומה, תהיה שטיפה אוטומטית במקדש, יצטרכו איזה מנועים, יצטרכו להביא... זה באמת...
הרב
מנצה
שמעתי, הגיע לגור כאן,
במיוחד
זה להיות קרוב פה לכל
הארץ. זה לא אבא מנצה, אבא שלו היה לוי, זכינו עוד להכיר את אבא שלו, שהיה מבקר המדינה.
אבא שלו
נבנצה? היה מבקר המדינה, כן. דוקטור יצחק נבנצה. הוא היה 30 שנה מבקר המדינה, תמורת משכורת של לירה בשנה.
30 שנה הוא היה?
לירה.
היה 30 שנה מבקר המדינה?
היה קרוב ל-30 שנה מבקר המדינה, אולי יותר.
והסתכל כמה שנים ו...
אז תשמע, כל העולם השתנה. פעם, אם היית עובד במקום 50 שנה, זה היה סימן שאתה עובד רציני. היום, אם אתה כל שנה וחצי לא מחליף מקום, סימן שאתה סתם איזה... סתם אובר בוטל. סתם אחד לא רציני.
זה לא מודר כאילו כעבודה מבחינת מה שהוא היה מקבל.
מה?
לא,
כי החוק מחייב לתת משכורת, והוא אמר, אני ברוך
שם יש לי,
אני לא רוצה, כן, כמו ניר ברקה. אני לא רוצה, לא צריך ולא כלום. אז הוא היה מבקר המדינה, והוא היה לוי, ובבידור הוא לוי. אז הוא היה גר ברחביה, והוא סבא משיתוק ילדים, הוא היה גורר רגל. הוא היה הולך עם מקל. אז לכן הבית שלהם בנו על הכביש, כדי שאוטו יוכל להגיע. והוא ביקש רשות לבוא לבנות פה בית ולגור פה. אמר, אני לוי, אני רוצה להתקרב למקום העבודה. ואז רב אבינו, כמובן...
אבל היה פה מלחמה, ואז הרב הגיע לכאן, לא?
מה זה?
אחרי ששת הימים זה היה?
אחרי ששת הימים, ברור. וגם ברחביה, רב אבינו היה גר עם אבא שלו וגם אחותו. עכשיו גיסו נפטר. אז שלושת המשפחות האלה עברו לגור פה.